שלום שלום, אני עטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ושל רשת עושים היסטוריה. והשבוע, חברות הסלולר שחלבו אותנו, הצרכנים, במשך שנים, כיום נאבקות על חייהן. וגם על מערכת החינוך, כלומר, זירת הקרב של המציאות הישראלית עבור ילדינו. ועל הפקות המקור הישראליות בטלוויזיה, לאן נעלמו המיליונים. מתחילים.
התעשייה הישראלית נמצאת במשבר. בעשור האחרון, בעקבות עליית יוקר הייצור בתעשייה, שמושפע מעליית מחירי המים, הארנונה, מחסור בעובדים והרבה רגולציה, נסגרו 18,000 מפעלים. התאחדות התעשיינים קוראת למנהיגיה של ישראל לקחת דוגמה ממנהיגים בולטים בעולם, שכבר הבינו שבלי תעשייה אין כלכלה. כדי ללמוד עוד על תרומת התעשייה המקומית לצמיחה כלכלית אמיתית, בקרו בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
עד להגעתו של השר משה כחלון למשרד התקשורת, חברות הסלולר לקחו הביתה מיליארדי שקלים מדי שנה. בחזירות אין קץ ומבלי להתחשב בצרכנים, החברות ששלטו עד לפני כמה שנים בשוק, חלבו את האובססיה של הישראלים לקשר בלתי נגמר בלי בושה. עכשיו, התחרות העזה והשינויים בעולם התקשורת גוררים את חברות הסלולר אל פי תהום. עירית אביסר, פרשנית כלכלית, מוסף ממון של ידיעות אחרונות, אז מה, נעלמו כל המיליארדים וכולם קורסים?
תראה, קורסים עדיין לא, אבל המיליארדים בהחלט נעלמו. תראה, העולם העסקי הוא עולם אכזרי, הרבה פעמים יש טלטלות, יש שינויים בשוק, יש התערבות של רגולטור, אבל כזה שינוי דרמטי, אני לא זוכרת שראינו באיזשהו ענף, שנמשך גם כל כך הרבה שנים ולא מגיע להתייצבות כמו מה שאנחנו רואים בסלולר.
בוא נלך רגע היסטורית, אל הרגעים הראשונים בשנות ה-90 נדמה לי זה היה, כאשר הישראלים קיבלו את האופציה לקנות מכשיר קטן ולדבר בגדול, ואז גם שילמו בענק, אלפי שקלים לפעמים.
נכון, אז באמת ככה אם הולכים אחורה לימים ששילמנו על כל דקה של שיחה, על כל הודעת אס-אמס ועדיין נורא התלהבנו מזה
היום. שיחה נכנסת, שיחת יוצאת, שיחה כמעט נכנסת, על כל דבר שילמנו.
נכון, היום זה נראה כמו היסטוריה רחוקה, כל אחד היה לו את החברת סלולר שלו והוא היה נאמן לה, ובאמת שילמנו מאות שקלים בחודש בשביל הקו. עכשיו, השיא הגיע בערך לפני 10 שנים, חברות פרטנר וסלקום הן גם כבר נסחרו בבורסה, אז גם ראו כבר את התוצאות שלהם. הרווח הנקי של פרטנר למשל עמד על יותר ממיליארד שקל. רווח, לא הכנסות, רווח נקי. המשמעות הייתה דיווידנדים שמנים שהבעלים של החברות חלבו. המשמעות הייתה שכר שהגיע במצטבר לעשרות מיליונים של המנכ״לים של אותם חברות, כשבינינו הם לא היו גאונים גדולים אותם מנכ״לים.
אז לבד לבד.
וכן.
לא צריך להיות גאון.
השוק לא היה תחרותי, כל אחד היה בנתח שוק שלו, הסתפק במה שהיה לו טוב, והנוסחאות של הבונוסים הסתמכו על הרווחים, והמשכורות דפקו. החברות גם הלכו והשמינו וגייסו עוד עובדים, כל חברה היה לה אלפי עובדים, ותנאים מפנקים, ובאמת זה היה הימים היפים והטובים שנראים היום מאוד רחוקים.
אני זוכר את הימים שבהם אנשים החזיקו 2-3 קווים, 2-3 טלפונים, גם באותם ימים, וזו הייתה פנטזיה, כל בית יש לו טלפון,
וכל מכשיר, והם גם מכרו את המכשירים במחירים גבוהים, ובקיצור הייתה פה חגיגה, הייתה בוננזה אמיתית, בבורסה זה היה מניות, הם היו מניות מאוד פופולריות, אבל סופה של כל חגיגה להיגמר.
ואז ברקס.
ברקס. עכשיו, הברקס פה הוא היה בדיוק לקיצוניות השנייה. מענף שנשלט על ידי 3 שחקניות, על מחירים שהם גבוהים בממוצע. ההכנסה למנוי הייתה לפני 10 שנים 150 שקל. היום תסתכל על החבילות שיש, 30 שקל, 20 שקל, זה נראה הזוי, זה היה רק לפני 10 שנים. אז מה שבעצם קרה, זה שר התקשורת, משה כחלון, זוכרים אותו? אז הוא עוד היה בסיאור.
תהיו כחלונים, תהיו כחלונים.
בדיוק, תהיו כחלונים, את שיא תהילתו הפוליטית, הוא גזר מהמהפכה שהוא עשה בענף הסלולר, שאי אפשר לקחת לו את זה.
החברות עצמן, הן הבינו באותו הרגע שזה מתחיל להיות רע, או שהמשיכו בחגיגות?
אני חושבת שהם הבינו, אבל מאוד מאוד קשה לקחת חברות כאלה גדולות ומיד להפוך אותן. זה תהליכים מאוד קשים שנעברו באמת במהלך השנים, אבל אתה לא יכול בין יום מחברה של אלפי עובדים להתחיל להצטמק. זה לא משהו שהוא פשוט. עכשיו, מה שקרה זה שבסדר, השוק הזה היו חייבים להחדיר בו יותר תחרות, אבל נעשו כל כך הרבה מהלכים בו זמנית, שפשוט לחברות האלה, הם לא הבינו מאיפה זה נפל להם.
המחירים היום נמוכים מדי להערכתך?
לפי מה שאנליסטים אומרים, שהם אנליסטים הם אובייקטיביים, היום המחירים בישראל הם נמוכים לעומת מה שמקובל במדינות המפותחות. בעצם עברנו ממצב של מחירים גבוהים לעומת הממוצע למחירים נמוכים. תמיד מתלוננים שיוקר המחיה פה והכל יקר לעומת חול, אז בסלולר זה לא ככה. עכשיו, רק ככה להבין איך, מה בעצם עשו, מה קרה שהמחירים כל כך נחתו. הדבר המרכזי היה להכניס שחקנים חדשים לשוק, כשהשחקנים האלה לא היו צריכים להשקיע מאות מיליונים בתשתיות, אלא יכלו פשוט לרכב על השחקניות הוותיקות. ואז זה שינה את כללי המשחק, כי בעצם השחקניות החדשות, כמו גולן או כמו רמי לוי, יכלו להרשות לעצמן לקחת, לגבות מחירים נמוכים, כי הן שילמו איזשהו מחיר בעבור התשתית לחברות המסורתיות, אבל ברור שזה מחיר נמוך לעומת השקעה בתשתית.
התשתיות שולמו אגב, מכל המיליארדים האלה ששילמנו במשך כל כך הרבה שנים, סלקום, פרטנר,
כן.
פלאפון, הם כבר החזירו את הכסף.
ברור, מזמן, מה זאת אומרת? עוד הגענו לדיבידנד שחלבו,
הדיבידנד של הדיבידנד של הדיבידנד. אוקיי, אז היו שומנים, היה כסף.
כן, 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 בוודאי.
והכסף הזה נזל לבעלים.
נכון.
והוא לבעלי המניות. ולמנהלים. בעלי המניות.
וקצת לעובדים.
ואז שהגיעו הימים השחורים, נקרא להם כך, מבחינת חברות הסלולר, פוף.
כן, פתאום הם היו צריכות להתאים את עצמן למציאות החדשה, כי גם נכנסו שחקניות חדשות, גם היו כל מיני צעדים כמו רפורמת הניוד. אז פתאום לעבור חברת סלולר זה לא היה כזה נורא. אתה נשאר עם המספר שלך, אתה לא צריך להדכן את כל העולם. אתה עושה את זה ממש כמעט בלחיצת כפתור. וגם הורידו את דמי הכישוריות, שזה עוד יותר הוריד. בשורה התחתונה, אם לפני 10 שנים מנוי שילם בממוצע 150 שקל, היום מדברים על 50 שקל ומטה. כלומר, 70% ירידה בהכנסות. זה מטורף.
אוקיי, אז מה עכשיו? מי תקרוס ראשונה ומה יקרה לענף הזה?
אוקיי, קודם כל, בניגוד לתחזיות, אני ככה לא רוצה לבאס, אבל לא נראה לי שחברה הולכת ממש לקרוס. אבל אין ספק שהחברות המסורתיות עברו פה תהליך דרמטי. זה התבטא בפיטורים שהם עשו, קיצוץ של אלפי משרות. הן מקטינות את ההשקעות שלהן בתשתיות. והכי מעניין, הן חיפשו מקורות הכנסה חדשים. הבינו שכבר הסלולר זה לא מה שהיה, צריך למצוא מקורות הכנסה. אז איפה הן מצאו? בטלוויזיה, סלקום ופרטנר נכנסו. באינטרנט, בטלפון הנייח. ואז נוצר פה תהליך מאוד מעניין, כי בעצם כל חברה הפכה להיות קבוצת תקשורת, עם כמה פעילויות, ואז מתחילים האינטרסים. למה הכוונה? למשל, בשנה שעברה, סלקום ניסתה ככה קצת לשנות את המגמה בשוק והחליטה להעלות מחירים בסלולר. מיד המתחרות שלה סמכו שהם לא היו הראשונות לעשות את זה, לאט לאט העלו גם. ואז אמרנו, אוקיי, אולי השוק מתחיל להתייצב, המחירים קצת עולים לרמה נורמלית. מי לא הסכימה להעלות מחירים? פלאפון. פלאפון נשארה ברמות מחירים.
שתמיד הייתה תחושה שהיא הכי יקרה.
כן. לא, היא לא מעלה מחירים. מה קרה? מה, היא פתאום, היא לא רואה את המודלים, היא לא רואה את האקסלים? אז תראה, אפשר להגיד בוודאות מה קרה, אבל אפשר להגיד, להזכיר שפלאפון שייכת לבזק. עכשיו, בזק, עם כל הכבוד לטלפונים הניידים, הכסף האמיתי אצלה נמצא בקו הנייח, שם היא עדיין מונופול. עכשיו, לא מתאים לבזק שפתאום סלקום ופרטנר מתחילות ככה לנגוס לה ולהיות פעילויות, להיות פעילות בתחום של התקשורת הנייחת. אז למה שהיא תעשה להם חיים קלים בסלולר? היא תאבק בהם גם שמה, אין בעיה. אתן באות לנגוס לי בטלפון הנייח? אין בעיה, אתן לא תעלו מחירים בסלולר. אתם תמשיכו לאכול קש, והיא לא העלתה.
האגו.
האגו, המלחמות.
אבל אנחנו מרוויחים. על פניו, את ואני מרוויחים. וגם המאזינים, כי הם משלמים פחות.
זה נכון.
האם הם מקבלים יותר?
או, אז זה נכון שאין ספק שלעומת מה שהיה פה לפני 10 שנים, לצרכן זה מצב הרבה יותר טוב, וכיף לנו, אנחנו משלמים פחות. אבל צריך גם להסתכל קצת בטווח הארוך, כי כמו שאמרתי מקודם, חברת סלולר להערכתי הצנועה לא תקרוס. הם יעשו מספיק, יש להם מספיק, מספיק דברים שהם יכולים לעשות כדי לצלוח את התקופה הזאת. ואחד הדברים זה פשוט לחסוך בהשקעות. פחות להשקיע. עכשיו מדברים על דור 5, תשתית של דור 5, פחות להתאמץ. עכשיו, אנחנו לא מרגישים את זה עכשיו, האיכות של השיחות היא בסדר גמור, והכל עובד והכל טוב. האם זה תמיד יהיה ככה? האם בטווח הארוך נשלם מחיר על זה שהתשתיות פה פחות משקיעים בהם כפי שצריך? זה אנחנו רק נגלה בעתיד.
ושאלת מיליון הדולר, יש שמחה לעד? כל מי שעוסק בענף הזה, כל התעשייה, מסתכלים עכשיו כולם על חברות הסלולר ואומרים, מגיע לכן.
אני חושבת שכן, כי זה טבעי. וגם שוב, כי אם אנחנו משווים ללפני 10 שנים, אז אין ספק שזה לא היה תקין מה שהיה אז. אבל עדיין, אני לא חושבת שזה מצב בריא. אנחנו ראינו רק השבוע, לפני כמה ימים, עכשיו את פתאום חברת סני, שעובדת בשיתוף פעולה עם הוט, מציעה חבילה ב-15 שקל. כשעוד פעם, האינטרס הוא של הוט, שהיא שולטת בטלוויזיה, ויש לה פעילות בטלפון הנייח, להחליש את המתחרות בתחומים האלה. אני תמיד אומרת, אין ארוחות חינם, אז פה יהיה זול, אז השחקניות המונופוליסטיות בתקשורת הנייחת יחגגו שמה. אין ארוחות חינם.
בקיצור, לא לדאוג.
לא.
תראי את הוויסה, תודה.
תודה רבה.
אוגוסט השחור קוראים לחודש החם בשנה, זה שבסופו שולחים ההורים את ילדיהם חזרה אל זרועות מערכת החינוך. בשמחה רבה שולחים ההורים את ילדיהם, אולם המערכת הזו מאותגרת ללא הרף. מורים בינוניים, הורים כוחניים, מכשירים אלקטרונים שמפריעים לתלמידים להתרכז, חוסר סמכות מורית ולא מעט אלימות. דוקטור אנדרס קוניצ'בסקי, מנכ"ל תלם, רשת לטיפול ואבחון פסיכולוגי, מפחיד לשלוח ילדים לבית הספר?
טוב, תלוי את מי אתה שואל, כן, את הילדים, הם לא בא להם לחזור, אבל אני חושב שיש לנו ככה הרבה נושאים שהעלית. אחד מהם זה העניין הזה של הסמכות המורית. מאוד אהבתי את המושג הזה, כי למעשה זה משהו שמדובר מאוד בחינוך ובפסיכולוגיה. משהו בהידלדלות הסמכות ההורית, וזו תופעה תרבותית. אם פעם הסמכויות היו לאורך כזה ורטיקליות, זה נעלם היום. זאת אומרת, פעם היה מורה שהיינו קמים עוד בתקופתי, הייתי הולך עם חולצה מקופטרת לבית ספר, היה כבוד למורה. משהו קרה בתרבות עם כניסה של טכנולוגיה, שהידע נמצא נגיש לכולם, והילד לא צריך את הסמכות הזאת. הילדים שלי לפעמים יודעים הרבה יותר ממני, וזה עושה משהו לסמכויות בחברה ובתרבות בכלל. אנחנו רואים הרבה בעיות התנהגות בגלל זה, ואנחנו רואים את זה משפיע לא רק בתוך המשפחה, אלא גם בבית ספר עצמו.
המערכת היום, אותה מערכת חינוך שאנחנו בעצם נותנים לה לעצב את ילדינו, היא מערכת אלימה?
המערכת, קודם כל המון מחקרים מראים שהמערכת לא אופטימלית. אחד הדברים שאנחנו רואים במחקרים על, למשל, על ילדים מחוננים, שעושים מחקרי אורך, זאת אומרת, לוקחים אותם כשמאבחנים אותם בגיל צעיר ובודקים אותם בגיל 40, רואים שילדים מחוננים זה לא ערובה להצלחה בחיים, קודם כל. שציונים זה לא ערובה להצלחה בחיים. הסוג למידה, אופן הלמידה, הוא קצת מיושן כיום, לפחות מה שרווח. מה בעצם מערכת החינוך עושה? אולי אתה אומר אלימה, אני אומר אולי ייתכן, שמה את הילדים על איזה סקאלה של ציונים. זה לא מוכיח את עצמו. אין שום סיבה לשים מישהו על סקאלה של ציונים. מה שאנחנו מלמדים את הילדים זה להכניס חומר ולהוציא אותו, וזה ידוע גם אפילו באוניברסיטה או בכל מקום, שאחרי שאתה לומד למבחן, 30% מהחומר כמה ימים אחרי זה, זה מה שנשאר, כל השאר לא נשאר. אז בעצם אנחנו שמים את הילדים על כל מיני סקלות, ואנחנו אוהבים...
וזה מייצר תסכול, אני מניח.
מייצר תסכול, מייצר תחרות, מייצר ילדים שמרגישים, מייצר לקויות למידה, מייצר ADHD, מייצר הבחנות למיניהן, שאופן הלמידה, אני לא אומר שאין לקויות למידה ו-ADHD, אבל אופן הלמידה יכול לייצר את זה גם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת איך ללמד את הילדים, שילכו עם מה שמעניין אותם, לגרות אותם, לפתוח אופקים.
אני אקח אותך רגע לימים שבהם אני הייתי בבית ספר יסודי, זה לא היה כאן, זה היה ברומניה, ואני זוכר מורה מאוד דומיננטי, שכולם כיבדו אותו, ההורים עמדו דום, והצדיעו לו יותר אפילו מהתלמידים, אבל הוא היה, הוא השתמש בשיטות שהיום לא תראה אותן, כמו למשל, להחזיק ילד באוזן, להעניש ילד, להעמיד אותו בפינה, לפעמים אפילו לתת לו מכה עם סרגל, זה מת, זה יצא לנו מהסיסטם.
זה טוב שכך.
אבל בוודאי, אבל בין הקיצון הזה, למצב שבו אנחנו נמצאים כיום, יכול להיות שצריך למצוא נקודת אמצע, שתגדיל חזרה את הסמכות המורית, שתהיה עירת כבוד, כי זה מת. זה נעלם גם.
לגמרי, אתה בדיוק נוגע בנקודה. אתה מדבר על הסמכות הישנה, האוטוריטרית בעצם, האוטוריטה המוחלטת. אז לא, זה גם לא עובד. בעצם זה לא, אני חושב שללמוד מתוך פחד זו גם לא גישה. אבל היום איבדנו את כל הסמכויות. זאת אומרת, יש איזו גישה שילד צריך להיות תמיד מסופק, תמיד שמח, ללא תסכול. אין בן אדם כזה שהוא מסופק, שמח וללא תסכול. תסכול גורם ליצירתיות. ילד יכול להשתעמם. טוב שישתעמם, שישתעמם ולא יפעילו אותו כל הזמן ההורים שלו. זה מקום שמלמד את הילד לפנות פנימה, למצוא פתרונות, להביא את היצירתיות שלו. זאת אומרת, יש לנו תפיסת עולם נורא בעייתית. הורים מפחדים שהם עושים לילד טראומה, אם הוא לא נורא שמח ונורא מרוצה. ולכן הגענו למקום שהכל הוא דיאלוג עם הילדים. עכשיו, אני לא נגד דיאלוג כמובן, אבל הורות או סמכות בית ספרית היא לא דמוקרטית. היא חד צדדית. עד שילד מסיים בית ספר, בעצם יש פה מהלכים חד צדדיים מטעם המשרד החינוך, וההורה שמוביל את הילד מ-X ל-Y, כי הוא חושב שזה נכון. ברגע שאנחנו נותנים מסרים אחרים, שכל דבר הוא דיון, אז הילד מתבלבל. זאת אומרת, אז ילד שאין מולו סמכות, הוא ילד מבוהל. הוא ילד גם שנהיה יותר מדי גדול לגילו. וזה לא טוב לילד. הוא צריך את הגבולות, את הקירות, את הדברים האלה.
אפרופו סמכות, דוקטור קוניצ'בסקי, אנחנו מתקרבים לשעת הלימודים. גם אם תהיה שביתה בסוף, זה ייפתח מתישהו. בואו רגע ניתן קצת טיפים להורים המסכנים שעוברים את אוגוסט היום. תחליק אותנו פנימה.
אוקיי.
איך מחזירים את הילד לשגרה?
אז אנחנו צריכים להתחיל ככה שבוע לפני, זה הזמן. למשל, להסדיר את השינה. ילדים הופכים את השינה, ככל שהם יותר גדלים, גיל ההתבגרות, הם לילה הופך ליום, יום הופך ללילה. שינה, דבר מאוד מאוד חשוב. למרות שבשבוע הראשון הם כולם הולכים כמו זומבים, כי הם עדיין עייפים, אבל אנחנו רוצים להחזיר את הקודים של השגרה. כי בקיץ הקודים האלה נעלמים, וזה בסדר שהם נעלמים. קודים של שגרה זה שינה, זה אכילה, זה הדברים המשפחתיים שעושים ביחד, שעות אכילה משותפות. גם ההורים מאבדים את הצפון. אז אנחנו רוצים להחזיר את זה. ילדים קטנים יותר, שצריכים להיכנס בפעם הראשונה למסגרת, למשל, אנחנו עלולים לראות רגרסיות בשינה, ולפעמים חוזרים להרטיב, דברים כאלה. לא להיבהל, סבלנות. בשבוע, שבועיים אפשר לחכות, הדברים מתחילים להסתדר. אם אחרי שבועיים, שלוש זה לא יסתדר, אפשר לפנות לאיזשהו עזרה, אבל לא ישר, לא צריך לרוץ, לא צריך להיבהל. לא כל דבר הוא בעייתי. תנו לילד להגיב. אפשר לנגיד ילדים שואלים לכיתה א', שזה פעם ראשונה שהם רואים את הבית ספר, אפשר לדבר על זה, לעשות סימולציות, מה הולך להיות, את מי אתה הולך לפגוש, וכו' וכו', לתת את זה, לדבר הרבה על מה שהולך להיות.
להכין.
להכין, כן.
עכשיו, איזה כלי אני נותן לילד שלי, כשאני יודע שאני שולח אותו לתוך מערכת, שהיא יכולה להיות גם מאוד מלחיצה?
בעיקר,
ואלימה, אמרנו את זה קודם.
בעיקר גב, בעיקר להגיד, יש לך עם מי לדבר תמיד, גם אם קשה, אנחנו כאן, גם אם יכול להיות שיהיו קשיים, לא להיבהל מקשיים, להגיד, אתה יכול תמיד לדבר איתנו, אתה יכול לפנות אלינו, לפתוח ערוצי תקשורת, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים, כדי שהילד ירגיש שהוא מגובש. הבית ספר לפעמים הוא, אני רואה את הילדים שלי, לפעמים הם שבוזים לגמרי מיום הלימודים, אבל ברגע שיש גב וברגע שמותר גם להביע את הקושי, אז לשים פרופורציה.
ומה ההורה צריך לעשות כדי לשפר את חוויית בית הספר עבור אותו ילד?
שוב, אין איזה משהו אחד שההורה יכול לעשות, אבל גם...
קשר עם המורה זה בסדר?
קשר עם המורה זה בסדר, לא להיבעל מבית הספר, ההורים נבעלים יותר מהילדים, מהציונים, מהזה, פרופורציה, זה בסדר, תיקחו הורים, תיקחו ברבון מוגבל את בית הספר, זה לא יקבע את כל העתיד של הילד, המבחן בכיתה ד', אוקיי? זה הכי חשוב, קחו אוויר כמו שאתה אומר, נכון, ופרופורציה, זום אאוט לפעמים.
אז אני לוקח אוויר גם ומודה לכם מאוד, דוקטור קוניצ'בסקי.
תודה רבה.
שישים שניות על יום שטיפת הידיים הבינלאומי. פינה בחסות טורק, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. שטיפת ידיים במים ובסבון נראית לי ולכם כפעולה יומיומית ומובנת מאליה. כולנו לומדים את העיקרון הזה כבר מילדות. אבל במדינות רבות עדיין לא השתרש המנהג החשוב הזה. לשם כך הוקם ב-2001 ארגון בינלאומי שכולל בתוכו ארגונים ממשלתיים, חברות, ארגונים ללא מטרות רווח ואנשי אקדמיה. מטרת הארגון היא לקדם את נושא שטיפת הידיים ברחבי העולם על ידי שיתוף ידע והסברה. הארגון ייסד את יום שטיפת הידיים הבינלאומי שמתקיים בכל שנה ב-15 באוקטובר, ואותו הוא מנצל כדי להסביר מדוע טוב לשטוף ידיים. למשל, דלקת מעיים ודלקת ריאות הן מבין גורמי המוות הבולטים ביותר של ילדים מתחת לגיל 5 במדינות מתפתחות, ושטיפת ידיים במים ובסבון מפחיתה את התמותה מהן בלא פחות מאשר, שימו לב, חצי. כן, חצי מהתמותה ללא תרופות יקרות או ציוד מתקדם. רק מים וסבון. למעשה כל סבון, גם הפשוט ביותר, עושה את העבודה. החיידקים בידיים נמצאים בדרך כלל בשומן הטבעי שעל האור. הסבון מפרק את השומן הזה והמים שוטפים אותו הלאה. מתי כדאי לשטוף ידיים? המחקרים בתחום מראים בבירור ששטיפת ידיים יעילה ביותר בשני מצבים, אחרי ביקור בשירותים או החתלה ולפני כל מגע במזון, למשל בהכנת אוכל או בהאכלה של תינוק. טורק היא תומכת מובילה ביום שטיפת הידיים הבינלאומי ומסייעת רבות לארגון להפיץ את הבשורה ברחבי העולם. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים.
התוכן הישראלי הפך למוצר לוהט בתעשיית הטלוויזיה ברחבי העולם, ותסריטים וגם פורמטים מקומיים נמכרים כמו לחמניות חמות. אבל דווקא בישראל התעשייה מדשדשת והיוצרים מתלוננים. רם בוקר, כתב הטלוויזיה והמדיה שלנו, איפה כל המיליונים?
זאת שאלה יפה, איפה כל המיליונים? קשה לענות עליה ככה, זה לא עובד בצורה הזאת. מה שכן אנחנו באמת יכולים להגיד זה שיש מרמור מאוד גדול בקרב תעשיית הטלוויזיה בישראל, בקרב האנשים שעוסקים במלאכה, בזמן שכמו שאמרת בפתיח, הרבה מאוד סדרות נמכרות והופכות להיות מצליחות ברחבי העולם. תראה לדוגמה פאודה, או אם הולכים כמה שנים אחורה, תראה רמזור שזכתה באמי הבינלאומי. אנחנו נתקלים באמת בבעיה מבחינת הייצור של התוכן הישראלי. סתם כדי לסבר לך את האוזן, נטילה, כדי שבוא ניכנס, נצלול באמת לתוך הפרטים, נראה מה העלויות של דבר כזה, מה העלויות של פרק בסדרת טלוויזיה. נתחיל רגע בסברים הרנן. רוצה להמר, עטילה, כמה היא עולה לפרק?
תשמע, אני לא רואה שמשקעה מטורפת מדי.
אז בוא זרוק. בטח לא יקר. בוא זרוק, בוא נראה איפה כל המאות אלפים.
נו, 200 אלף?
קרוב. 250 אלף שקלים לפרק, זה מה שעולה סברי מרנן.
זה לא הרבה.
זה לא הרבה, זה נחשב לסיטקום וזה נחשב לסדרה מאוד מאוד זולה יחסית, כי הכל באמת מצטלם באולפן אחד, אין צילומי חוץ. אבל אם אנחנו קצת קופצים במדרגה ונגיד נפסו, שגם זכתה בפרס בינלאומי, נחשב, שם זה יעלה 400 אלף שקלים לפרק. ותכף תבין גם למה אני מספר לך את כל המספרים האלה, לא כי אני רוצה באמת להיכנס לכיסים של בעלי המניות של הערוצים. ואנחנו נעלה, נמשיך גם לשנות ה-80, זה 400 אלף שקלים לפרק, ויש לך, ואז אתה כבר מגיע לסדרות הרבה יותר איכותיות, סדרות דרמה של ממש, שם נגיד בשבילה גיבורים עפים, סדרה שמאוד הצליחה בקשת ואפילו ניצחה את האח הגדול, עם 750 אלף שקלים לפרק.
צולמה בחול.
נכון, שזה כבר הרבה יותר יקר, אבל יש לך את הארמון של, של רשת שצולמה בארץ, וזה 700 אלף שקלים לפרק, ורק כדי להשוות לך, פאודה לצורך העניין, כל העונה השנייה עלתה קצת יותר מ-10 מיליון שקלים. ל-YES.
מה המשמעות בעצם?
אז עכשיו, אם אתה רוצה להיכנס רגע לריאליטי, בוא תראה כמה הריאליטי עולה, ואז נצלול באמת למה אני מספר לך את העניין של הכסף. למשל, פרק של The Voice עולה 1,000,000 שקלים לתוכנית, לפרק.
מיליון שקל לתוכנית
של The Voice. כן. יש לך שם, לא, יש לך שם צילומים ועריכות ועניינים, אבל בסוף, כשאתה מגיע מהסדרה הזאת, התוכנית הזאת, The Voice, שמקבלת מיליון, שעולה 1,000,000 שקלים לפרק, שים לב, ברגע שהיא מקבלת 7% רייטינג, זה הפסד של קרוב ל-300,000-400,000 שקלים לערב אחד. תבין כמה הטלוויזיה זה עסק יקר, תבין כמה מאז הפיצול למעשה של ערוץ 2, אין מקום לטעויות, אי אפשר לטעות.
ממה שאני שומע, אני גם מבין שבעצם הטלוויזיה מעדיפה להשקיע 1,000,000 שקל בתוכנית ריאליטי כזו או אחרת, כמו למשל The Voice או האח גדול או הישרדות, ופחות ופחות בתוכניות איכות, כלומר במקור.
ולכן, למה? תשאל אותי למה.
מתבחינים, בצדק אולי.
למה הם מעדיפים להשקיע? אז אני אגיד לך למה, כי סדרת דרמה, פרק אחד של סדרת דרמה הוא בערך 40-42 דקות. בפרק אחד אתה יכול לצאת רק לברייק פרסומת אחת. כלומר, הפסקת פרסומות אחת. משמע פחות כסף. וגם סדרת דרמה ערב, אתה אומר, נגיד פרק, אמרנו סתם, בוא נזרוק שנות ה-80, 400,000 שקלים, זה למשהו כמו 40 דקות, אולי קצת פחות. המרוץ למיליון שעולה $250,000 לפרק, קצת יותר ממיליון שקל, סוחב לך ערב שלם, שעה, שעה ורבע פרק, 80 דקות, ואז אתה יכול לצאת לכמה מקבצים שאתה רוצה. אם השיעור חשבון הזה היה מורכב, אז בוא נפשט אותו הרבה יותר. נאמר שפרק של סדרת דרמה הוא יקר, והוא לא מכניס כסף מפרסומות. הכסף איך בא? עם מחירה של סדרה לחול. זה הפך את השוק הישראלי למאוד לא, מאוד לוהט. אבל מה קורה? גם האירופאים וגם האמריקאים כבר לא טיפשים. אומרים, אנחנו לא בהכרח רוצים את כל התוכן שלכם, בלי שתשדרו אותו בישראל. אנחנו רוצים לראות הוכחות בישראל. ואז כדי להשקיע
שזה
בעוד...
עובד.
שזה, בדיוק, לראות שזה עובד בארץ. עכשיו, אם נגיד, איך זה עובד בכלל שבא...
אז רגע, רגע, כן. רגע, רגע. בוא נדבר רגע על המילה הגסה הזו, איכות. אם אין כסף, אין איכות. זה ביצה...
נכון.
הסיפור של הביצה ואתה נגולת. אבל אם האיכות לא מכניסה מספיק כסף, אז מן הסתם ישפחו את המיליונים למקומות אחרים, ואז היוצרים מתלוננים, ואז כאילו אין טלוויזיה. השידור הציבורי לא היה אמור לתקן את זה?
השידור הציבורי, תראה, יש, אפשר לראות את זה בתקציב של התאגיד, הרבה מאוד כסף הולך להפקות מקור. אבל גם כאן עכשיו היוצרים אומרים, האירוויזיון היה מקסים, ייצג את ישראל בצורה מדהימה. אתה זוכר את עניין ההלוואה איך קראו לזה, הערבות, שאיגוד השידור האירופי היה צריך להפקיד, ואז הממשלה כן שילמה ולא שילמה. 50,000,000 שקל הלוואה לקחו התאגיד. מאיפה לוקחים את זה? מהיצירה הישראלית, מהיצירה המקורית. 50,000,000 שקלים, זה אומר שההפקות הוקפאו. עכשיו זה אמר את זה מנכ״ל התאגיד אלדד קובלנץ, אין לי בעיה לשלם את ה50,000,000 שקלים עליה, אבל זה בא על חשבון משהו.
תדעו שמישהו ישלם על זה מחיר.
מישהו משלם.
אני לא אקנה סדרה.
ומי שמשלם זה היוצרים והתעשייה של הטלוויזיה בישראל.
אז מה קורה כאן? כי זה מאוד מוזר. יש המון כסף. לפי המספרים שזרקת כאן מסתובבים עשות אם לא מאות מיליוני שקלים בשנה בתחום היצירה, אבל הכסף הזה לא מגיע לפיתוח של יצירות חדשות, הוא לא מגיע למקומות הנכונים.
לא, הוא כן, שים לב, אמרתי שהסדרות האלה עולות הרבה מאוד כסף, אבל הן לא מחזירות את הכסף, לא, לא, לא. לאו דווקא מחזירות את הכסף.
אז מה יעשו בשנה הבאה? יגידו, זה לא עבד פעם קודמת, נצמצם, נחתוך, נעשה זול.
אז כאן נכנסת לתמונה הרגולציה, שהיא למעשה הייתה הבעיה של הזכייניות והערוצים, אבל הופכת להיות גם הפתרון.
וואי 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 וואי, ניפחת לי את הראש, ואני בטוח שבסופו של דבר, השאלה הגדולה היא האם יש עתיד בכלל לטלוויזיה הישראלית.
תראה, אם אתה שואל את מי שרוצה לייצר דרמה, שאלה היוצרים תרתי משמע, הם אומרים לך לא. אנחנו בקצב הזה לא, לא תהיה טלוויזיה בישראל, לא תהיה יצירת מקור ישראלית. הם אומרים, השפה העברית היא ל8,000,000 אנשים בישראל. מי רוצה בכלל לראות אותה? מי רוצה לשמוע אותה? זה רק בשבילנו. אם הממשלה לא תחייב את הגופים להשקיע כסף ותיתן להם ליצירת מקור ישראלית והמדינה לא תתמוך, הם רואים מראה שחורה מאוד. עכשיו בוא נלך גם, תראה, זה בסוף מגיע גם לכיס שלנו, שלי ושלך, כצופים. למה? שים לב. הוט ויס, הם היום, יחד עם קשת ורשת, ערוצים 12 ו-13, הם, והתאגיד כמובן, ערוץ 11, הם למעשה מי שעושות את כל הפקות המקור בישראל, אחריות על רוב ההפקות מקור, אוקיי? יס והוט, מרוויחים כסף, מכניסים כסף. המדינה אמרה להם, אתם רוצים להיות חברות של טלוויזיה, 8% מתוך ההכנסות שלכם הולכות להפקות מקור. זה בערך 150 מיליון שקל, מי מרוויח יותר מפחות, בשנה 8% מההכנסות שלכם. ואז נכנסו שני שחקנים חדשים, סלקום ופרטנר. לסלקום ופרטנר אין מחויבות. אז מה קורה? אין מחויבות לייצר תוכן ישראלי, אז מה קורה? הם נוגסים מהקהל ומהלקוחות של הוט ויס, ואז ההכנסות של הוט ויס יורדות, וכמו במקרה האירוויזיון, מי נפגע? היצירה הישראלית.
כי 8% מפחות.
בדיוק. זה ברור?
אני יודע. בוא נשאיר משהו גם לפודקאסטים הבאים, אבל שאלה אחרונה ממש במשפט אחד. אם אתה צריך להיות אופטימי או פסימי, או להגיד למאזינים שלנו שגם מדי פעם צופים בטלוויזיה, תשמעו, אל תדאגו, בעוד שנתיים היצירה הישראלית היא הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, הרבה יותר נושכת משום שהיא מתפתחת טוב, אתה יכול להגיד את המשפט הזה שאתה אומר, חבר'ה, תיזהרו, יש פה סטגנציה, יש פה סכנת הידרדרות.
תשמע, אני אגיד לך, אני אף פעם לא אוהב להיות נביא, כי אנחנו יודעים מה קורה למי שמנבא דברים. אני יכול לתת לך את שתי הגרסאות של שני הצדדים. באות חברות הפקה ואומרות, אנחנו בסדר, רק צריך לקצץ בשכר של האנשים, ותהיה פה טלוויזיה מדהימה. מי זה השכר של האנשים? אלה היוצרים. ואז היוצרים אומרים, מקצצים לנו בשכר, למה שנעבוד? אני מקווה שהצלחתי לתת לך את התשובה הזאת. צריך למצוא כאן איזשהו איזון, כדי שגם היוצרים יעבדו, וגם הערוצים לא יפסידו כסף. אני מאוד מקווה שהיינו ברורים, ואם לא, אז אפשר למצוא הכל איפה?
בפודקאסט, בוודאי, בפודקאסט של וויינט, וכמובן, נדמה לי שיש מסקנה אחת מכל מה שאמרת עכשיו. אל תפתחו ערוץ טלוויזיה.
לא, לא נפתחו, או לא ניכנס להשקיע בערוץ טלוויזיה, בגלל זה עדיף את וויינט.
אכן, כך. רם בוקר, תודה.
תודה.
עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל, topler@strudel.gmail.com. נהיה כאן גם בשבוע הבא. ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.